עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
טוב, מאזינות, מאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 צפון FM, אין לנו יותר מדי זמן, כי יש לנו הרבה מאוד מרואיינים.
אז אנחנו נרוץ. רואה את המפיקה מלי בנימינוב. או יאה, מעיין לויטין אחראית על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, איתי באולפן, חן ליברמן, ערוץ 13.
התגעגעתי, אני חייבת להגיד שהתגעגעתי,
כבר מה? כן, זהו, הימין כבר, בוא עכשיו.
לא, לא, רק אליך התגעגעתי, לא לביבי. רק אליך.
ביבי, מה? אני מקווה לפגוש בקרוב, נראה מה שלמה. תקשיבי, אני רוצה לדבר איתך, כי יש לנו באמת תוכנית קדושה. אנחנו מדבר עם נדב אייל על קורונה, עם חבר הכנסת מיקי זוהר על הרעיון במעריב, על הממלכתיות הקדושה, עם אלוף במילואים גרשון הכהן.
על פרוטקשן.
צהל שהפך לצבא לפרוטקשן, ונדבר גם עם עורך דין יוסף תמיר, לקראת ההוצאה המחודשת, הפעם השלישית של כחש, על סיפור קסנר.
אוקיי.
על סיפור רצח קסנר.
אבל לפני הכל, מזל טוב. לשרית חדד.
קחי.
כן, מה, לא, אתה גם, לא?
גם אני, מה אתה, בוודאי.
מזל טוב לשרית חדד, שיצא מהארון, והסיבה שזה מרגש במיוחד, כי אוקיי, יציאות מהארון, כבר ראינו, כבר שמענו, זה לא איזה דבר חדש, אבל במקרה של שרית חדד, הייתה תמיד תפיסה, שבגלל שהציבור, ציבור המעריצים שלה, זה הקהל של המוזיקה המזרחית, תהיה פחות קבלה לזה שהיא תצא מהארון, וזה יהרוס לה את הקריירה. יכול להיות שזה היה נכון לפני כמה שנים, אבל אם היא מרגישה עכשיו בנוח לצאת מהארון, כנראה שזה גם משהו, זה אומר משהו על איך שהיא מרגישה עם הקהל שלה, ואיך שהקהל שלה מרגיש אליה. אני יודעת שכולם ידעו, גם המעריצים הגדולים שלה, וזה לא באמת הפריע להם.
אוקיי, נגניב, סבבה, אין שום בעיה עם זה. באמת שיהיה לה אחלה
חיים. מה אתה מתגונן? אתה יודע, אין שום בעיה עם זה. ברור שאין שום בעיה עם זה.
אני חושב שזה בכלל לא אישיו לדבר עליו.
אבל זה כן.
לא, לא אישיו.
שזה לא יהיה אישיו, לא נדבר על זה,
אבל זה כל הזמן עושים מזה אישיו.
ראית כמה פושים יצאו על זה?
בדיוק, כי זה קרטנות. למה זה קרטנות? כי אנחנו חיים במציאות שבה אין שום עניין אם אתה גיי, לא גיי, בכלל זה לא הסיפור.
מבחינת החוק יש ועוד איך עניין.
איזה חוק? מה עניין החוק? מה היא שונה?
אתה יודע, עכשיו פונדקאות מותרת גם לזוגות חד מיניים.
חכי,
אני מבחינה חוקית לא, עדיין לא. לפי בית משפט כן.
לא, אני לא יודע, אני אומר צריך
לתקן את החוק. מבחינת החוק יש עניין, זה לא...
כן, אבל זה רק בנושא, תקשיבי. שוב, את לוקחת למקום, אתה עשית עכשיו מעשה, קצת לא פרי, למה? לקחת את זה לפינה היחידה, שזה באמת אולי משמעותי, וזה פונדקאות שגם עליה, יש ויכוח בכלל. נכון? סקאנט, קיימנו את הוויכוח הזה בעבר, השמעתי לך את עמדתי. אני אומר, ברמה היומיומית, אין שום הבדל אם שרית חדד היא לסבית, לא לסבית, היא אוהבת ארונות, לא אוהבת ארונות, לא משנה.
זה לא ברמה
היומיומית. אני באתי, התכוננתי.
אני רציתי להגיד מזל טוב לשרית חדד.
אז הנה, אמרת, שרית חדד, מזל טוב. אבל מה, היא לא מתחתנת.
רציתי שגם אתה תגיד מזל טוב.
אבל היא לא מתחתנת.
אבל היא יצאה מהארון, זה עוד יותר מגניב.
נו, אז מה, אז אח לארון.
אגב, זה פרי סטייל, זה כבר לא משנה.
תעשה פרסומת לאיקאה.
היא לא יכולה להתחתן.
אוקיי.
אתה יודע, היא עדיין לא יכולה להתחתן בישראל רשמי.
מה זה להתחתן? להתחתן, ברבנות היא לא יכולה, ברבנות נכון. אפשר רק יהודים להתחתן, גבר ואישה, יכולה להינשא, יכולה לעשות נישואים אזרחיים בחול, יכולה לעשות הסכמי, ויש לה זכויות, כל הזכויות שנצברות לזוג נישואי,
בסדר, אני לא מבקשת מהרבנות להכיר,
רגע,
כאן,
רגע, כן. רגע, אם היית באה ואומרת שהזכויות של הנפגמות, או הזכויות החוקיות של הנפגמות, לא, מה שחייבת לקבל מהמדינה, מול זוג הטרוסקסואלי, הייתי אומר לך, את זה חייבים לתקן, אבל זה לא, היום זוג הומוסקסואלי, זוג גיי, בין ל... הוא מקבל אותו דבר מבחינה כלכלית, חומרית, והזכויות שמדינת ישראל נותנת. לגבי, אני לא מתנגד לנישואים אזרחיים, שיהיה נישואים אזרחיים, שיתחתנו, שיהנו, שלא יודע, מה אכפת לי. אני לא מתעניין בחדרי המיטות של אנשים אחרים. לא מעניין אותי.
אוקיי.
לא מעניין, אני מתעניין בדעות שלהם, בדברים שלהם וכולי, יכול להתווכח אתם, מה שהם עושים בחדר המיטות,
בסדר, אבל יש עוד דרך ארוכה עד שיהיה פה שוויון, וזה לא פרי סטייל, וזה לא לא מעניין. זה מאוד מעניין.
אוקיי, בסדר, מה? אבל תראי כמה, כי עכשיו אנחנו מתווכחים מעניין, לא מעניין. מה אנחנו בוויכוח טאטולוגי?
קורונה, קורונה, כי על זה לא מדברים בכלל.
אני רק רציתי להגיד משהו. אני בז לחדשות 12 לאולפן 60, מה שהיה במשית, תני לסיים עד הסוף. ההשוואה בין הגל השלישי לגל הרביעי, בין ינואר 2021 לאוגוסט 2021 היא כמו השוואה בין לחם לנקניק. רבותיי, חברים, בינואר עוד לא היו חיסונים, רק ראשית החיסונים, ולכן ההסתכלות על הגל הזה, צריכה להסתכל בגל השלישי, כגל שלא היו בו חיסונים, ונאלצנו להתמודד, ואז תוך כדי עם החיסונים. לעומת זאת, הגל הרביעי עדיין פה, שעכשיו נמצא, הוא לא הסתיים. כלומר, אף אחד לא יכל לסכם אותו בחדשות 12. אגיד, זהו, הסתיים. המספרים הם מספרים עם חיסונים, וההנחה שניתנה פה לממשלה היא מטורפת. למה? אני לא בא ואומר, אני, הנה, כל הכבוד שוב, לא עשיתם סגר, נהדר, אבל כל שאר הדברים שהיה אפשר למנוע מתים, כי עדיין מתו יותר 100,000 איש בחודש אחד, עדיין מתו, אז אתה בא ואומר, כאילו, טיפה צניעות, כלומר, טיפה לבוא ולומר, כן, אבל היה פה כשלים, ונמל התעופה עדיין יש בו כשלים, וכל התוכנות הסרולוגית של משרד החינוך התנפצה תוך שעתיים ביום
טוב,
הראשון.
טוב, בסדר, ניסו את הבדיקות הסרולוגיות, לא, וזה
אבל
לא
אני
הלך,
לא מצליח להבין את הנדסת התודעה של ערוץ 12.
חשיבה מחוץ לקופסה קצת, במקום ישר להכניס את כולם לסגר. ניסו לעשות פה משהו אחר, במקום למנוע את פתיחת שנת הלימודים.
הסגר היה, הסגר היה איום ריק. את יודעת למה? כי הממשלה הזאת לא יכולה לאכוף סגר. היא לא יכולה יותר לאכוף סגר. ולכן, אבל הם היו יכולים לעשות דברים הרבה יותר מוקדם. הם היו יכולים להכין את מערכת החינוך הרבה יותר מוקדם, כמו שאמרו אנשים, עם קפסולות, עם כיתות בחוץ, עם לפתוח את החלונות, דברים כאלה. את שדה התעופה אפשר היה הרבה קודם לכן.
אני לא מבינה, אבל אתה לא רואה ביקורת. שוב, אנחנו כל פעם חוזרים לנקודה הזאת. אתה לא רואה ביקורת בתקשורת. אני לא באתי להאשים. אני בז לאולפן שישי.
נכון, אני בז לאולפן שישי, כי מה שהם עשו, עשו הנדסת תודעה מאזן המכוער ביותר.
אני חושבת שההשוואה בין הגל הרביעי לגל השלישי, בסיס שלו, ברור שהיא לא השוואה מדויקת, כי היו חיסונים, כי יש חיסונים ולא היו חיסונים.
למה הדבר
אבל
דומה?
אבל אולי ההשוואה הזאת רלוונטית, למה הנחלטות על עוד הגבלות, אולי להפחית קצת בהגבלות, בשביל זה זה רלוונטי.
אבל לא, אבל היה צריך, אני הייתי מצפה
כשמשווים למשל את החולים הקשים.
כן. אני הייתי מציע משהו אחר. דווקא בגלל, תראי, שבגלים הקודמים, הממשלה, נתניהו, התמודדו במשחק הזה, את יודעת, עם נשק פרימיטיבי, עם מסגרים, עם ניסיונות, okay. לא היה חיסונים. עכשיו יש לך את הנשק המתקדם ביותר בעולם. אתה בנשק המתקדם ביותר בעולם. ולכן, עם 1,000 הרוגים, זה כישלון. כי אתה, לא, אתה, כי אתה משווה את זה, כי אתה משווה את זה לתקופה של חיסונים.
אני יכולה להגיד לך, לענות לך באותה שפה, שאז גם לא היה דלטה.
מה הקשר?
אז דלטה זה נגיד קצת יותר קשה.
לא, הוא לא יותר קשה.
והיעילות של החיסונים התפוגגה, אבל אנחנו אומרים לדבר על זה גם עם...
לא, אני חושב כיף. נדב אייל איתנו? עוד לא איתנו. תושיע אותי. אז בוא נעלה, גם אני רוצה לדבר עם נדב אייל עוד דבר, שכך חומק מתחת לרדאר, אנחנו כל כך עסוקים בתחת של עצמנו, שאנחנו לא רואים מה קורה בעולם. העולם הרב מעצמתי שלנו הולך ומתפרק לפרודות, למשל עכשיו אחרי שאוסטרליה ביטלה עסקה של צוללות גרעיניות עם צרפת, עסקה של מיליארדי דולרים, משהו כמעט 40 מיליארד דולר שהיו באמת הצרפתים צריכים את הכסף הזה, אז האוסטרליים מבטלים את העסקה, עוברים לארצות הברית ובריטניה, כלומר הם
מרד,
לא סתם מרד, הם מקימים ציר חדש, צרפת עם הודו, אלה סין, כאילו בקיצור, רב מאומה על מאומה בעולם שלנו, עם, וזה גם מעניין, כאילו אם בעולם רב, אני חושב, ויש פה תהייה, שאלה שהיא שאלה פנדומנטלית, פנדומנטליסטית, כלומר היא שאלה ראשונית, ביחסים בינלאומיים, מה עדיף לעולם? עולם דו-קוטבי, עולם של ברית המועצות וארצות הברית, שתי מעצמות, ש... או עולם שבו יש הרבה מעצמות, ולכולם יש נשק
פלורליזם.
כן, רק שכולם, וכולם פה במאבק על העוד גלד, ובסופו של דבר אני חושב שהמאה ה-20 בפרוס המאה הזאת צריך לבוא ולומר, עם כל הדיבורים על ערכים גדולים באמריקה, ווק וחרטה ושמרטה וברטה, בסוף בסוף זה עולם של אינטרסים, וחוזר, מה שזה לי זה מזכיר, אם אני מסתכל קצת העולם של הבריתות הרבות האלה, קצת את שלה המאה ה-19, רגע אחרי שביסמרק מפוטר, שהוא היה גאון עולם, ביסמרק בגלל היכולות שלו, לעשות בריתות באירופה, עכשיו הכל מתפרק. טוב, נו, נדב איתנו?
אם הוא עדיין לא איתנו, מישהו רצה להגיד לך,
כן.
שלהיות הומו או לסבית זה לא רק חדר המיטות, זה החיים עצמם, והשלמות, המשיכה, האהבה, הכמיהה לאהבה עם מה שנולדנו איתו, עם מי, שנול... ש... עם מי שאנחנו אוהבים.
מה הקשר
אוהבים.
בין אהבה לגבר?
לא,
כי אתה
אמרת, אני
אהבה...
לא נכנס לחדר המיטות.
נכון.
זה לא משהו שקורה
רגע,
לחדר המיטות,
שאלה...
זה משהו פומבי. כמו שהזוגיות הסטרייטית שלך היא פומבית.
לא, הזוגיות הסטרייטית
תודה
שלי,
למי
לא צריך...
כתב לי את זה? אופק משה?
אופק משה, אני אגיד לך מה ההבדל. האם הסוג, האם אהבה בין אישה לאישה, או בין גבר לגבר, אהבה, בין בני זוג, שונה מאהבה בין גבר לאישה, כלומר, המהות של אהבה, כן. לא יודע, כן? מה, המהות של אהבה?
לא, לא,
לא, לא שונה. לא שונה, הנה, אני
אמרתי
מתקדם.
אמרתי כן על השאלה, אני אומר, לא שונה.
הוא אוהב, כמו אוהב, אני לא יודע מה זה אהבה, אף אחד לא הצליח לנתח את זה ב-MRI או משהו כזה, מסוג השאלות הגדולות.
What is love?
כן, אל תשאירי.
זהו, רק טוב. למה, רק לך מותר להיות בלהקה?
כן.
למה אתם לא מזמינים אותי?
כי את, שמענו אותך שרה.
הייתי אומרת, אני יכולה לנגן, אבל זה לא.
מה את יודעת לנגן? אז נו, על מסרק, יש מקום לנגן מסרק בקרוב. מה שאני אומר, לכן אני בא ואומר, תראי, אני לא מתווכח, אהבה היא אהבה, אני לא, אני חושב שאחד הדברים שיהיו בריאים לכולנו, כחברה אנושית, היא פחות, היא לקבל את כולם כשווים, ופחות תתעסק בדרך שבה כולם אוהבים או לא אוהבים, לא בגלל שזה לא מעניין אותי ביומיום. מה קרה? למה את בוכה? אני רואה את מעלי, הכל שיחות ממתינות.
מה, אין לנו את נדב?
אז בואי נתקדם למיקי זוהר. בואי נבוא ונחזור, לא? הנה נדב עונה.
יש.
אני אוהב לתאר את זה, זה כמו במשחקי כדורגל, אני מתאר את המפיע
נדב, עונה, הוא בממתינה, הוא רואה, מספר חסום
מאחורי הזכוכית המפיקה רצה והנה אם תשיג אותו, האם ברגע אחרון?
אז בינתיים אני אשיר, what is love?
לא, לא, אל תשירי.
Baby, don't hurt me.
את כאילו, את מבזה את ACDC, את שרה לה what is love.
No more.
בקיצור, אני, לא, מה, זה לא בקיצור.
יש גם את ה- what is love, anyway.
זה הווארד ג'ונס, תראה, זה איתי.
נכון. ומה זה ה- what is love הקודם ששרתי? Headway.
Headway. כן. אומר כך, גברת ליברמן, אם אנחנו התכוונו לדבר מעט כדי לעלות הרבה, יש לנו הרבה מרואיינים.
העיקר אמרנו, יש לנו תוכנית
המוסה. יש לנו אותו, הנה זה מגיע, הנה הוא איתנו על הקו, שלום נדב ויאל, ידיעות אחרונות, ערוץ 13.
שלום.
תציל אותנו מעצמנו.
כן, היה פה מאבק גדול להשיג אותך בין הממתינות. קודם כל, תן לי התייחסות ל... תראה, אני כמובן לא תוקף את הממשלה שלנו על אישור הבוסטר השלישי, הנה.
כי
למור...
ביבי המליץ את זה קודם.
לא בגלל שביבי המליץ את זה, בגלל... Okay. די, נו,
נו, מספיק. נו, אבל אתה רואה שאתה לא יכול לתקוף, אתה מסונדל פה. טוב. כי ביבי כל הזמן דחף את החיסון השלישי.
תראה איזה חוסר הוגנות. אני, בלי שום קשר, okay. כשהממשלה עושה דברים נכונים, צריך להגיד לה שהיא עושה דברים נכונים. אבל בכל זאת, בוא נתייחס לזה. עד כמה זה צריך להלחיץ אותנו, ההחלטה של ה-FDA?
אני, אותי זה לא מלחיץ בכלל, אני קיבלתי את הבוסטר השלישי. אז אני לא נלחצתי בכלל, משום שהקשבתי לדיון, הקשבתי לטיעונים, לא הושמעו שם שום חששות בטיחות, מרחיקי לכת שצריכים במיוחד להטריד, או לא מרחיקי לכת, בכלל. שצריכים להטריד אנשים שהם אנשים לצורך העניין בצעירים יותר שחוסנו, אנשים בני 60. שמחליטו לחסן, כמו שאתם יודעים. אנשים שהם מדוכאי חיסון, הם גם החליטו לחסן. אם היו בעיות בטיחות בחיסון, אפשר להניח שהם לא היו מחליטים לחסן עשרות מיליוני בני אדם.
אבל הם כן אמרו שאין להם מספיק אינפורמציה לגבי חיסון בני 16.
בני 16 עד 65, לא רק...
כן, והם אמרו שהאינפורמציה שמגיעה גם מישראל היא לא מספקת. אז זה קצת מדהים.
לא, הם לא אמרו לגבי האינפורמציה שהיא לא מספקת, אני רוצה לדייק את זה. השאלה שנשאלה, הם העלו לשאלה, האם על בסיס הניסוי הקליני של פייזר, ורק הניסוי הקליני של פייזר, שהיה על איזה 300 איש, ניתן לאשר בגיל 16-65. זאת אומרת, מישהו שם ממש רצה שלא יסתמכו על הנתונים מישראל, שהם לא רק נתונים מישראל, הנתונים מישראל זה קצת מקטין את זה, זה נתונים שכבר פורסמו ב-New England Journal of Medicine, בתור מאמר מדעי שעבר ביקורת אמיתית.
אז אני רוצה לשאול אותך את, אתה יודע, את האקסטרה, כלומר, בואו נשחק בספקולציות, למה לדעתך ב-FDA ניסו לדחוק את המידע הישראלי, ולמה ב-FDA לא, יכול להיות שזה באמת מהתחושה של מה שקרה אלטרואיזם עולמי, קודם יקבלו כולם את החיסון, ורק אז ניתן את הבוסטר, או שיש פה משהו אחר מעבר?
לא, אני חושב שזה מאוד פשוט, זה הכי פשוט בעולם. גם אני עצמי חושב שזה לא מובן מאליו לחסן אנשים צעירים יותר מ-50 שעברו שתי מנות, מבחינה זו שבאמת ההגנה להם אחרי שתי מנות היא מאוד מאוד חזקה מפני תחלואה קשה.
אז סתם התחסנתי מאוד... עכשיו עם בוסטר? לא הייתי צריכה, הרי אני חייבת בגלל שהחל מ-1 באוקטובר אין לי תו ירוק רגע, אם אני לא מתחסנת.
רגע, שנייה. הדברים האלה שאני אומר שזה לא מובן מאליו, זה גם מה שנאמר בוועדת הצט"ם, בוועדת החיסונים. אני מזכיר ששרון אלרועי פרייס התנגדה בתחילה למתן הבוסטר לאנשים צעירים יותר. היא טענה שזה עניין של סדרי עדיפויות. אנשים אחרים העלו טענות אחרות. ולכן זה ממש לא מובן מאליו. יתרה מזו, יש נתונים די טובים לגבי דעיכת החיסוניות אצל אנשים מבוגרים, ואין מספיק נתונים טובים לדעתם, וכשאמריקאים אומרים נתונים, מבחינתם הנתונים היחידים שהם מחשיבים, עם כל הכבוד לפרזנטציה הישראלית, זה נתונים מאמריקה, של מחקר קליני, לא נתוני real data, אוקיי? הם לא סומכים על הנתונים מהשטח, כי זה מבולגן, והם רוצים לראות מחקר. והם אומרים, אין מספיק זה. עכשיו, אני גם כותב היום, ואני גם אומר, בצורה הכי פשוטה, אני לא חושב שהקפיצה לישר לחיסונים, לבוסטרים, לחיסונים, בהמשך לבוסטרים לילדים, לחיסונים לילדים וכך הלאה. אני לא חושב שזה הגולד סטנדרט של טיפול במגפה. הגולד סטנדרט של טיפול במגפה זה לשלוט בהדבקה. זאת אומרת, הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות מבחינת ישראל, זה שהיה פה מעט הדבקה יחסית. היינו יכולים לשבת על המרפסת. מי שהיה רוצה להתחסן היה הולך להתחסן, אבל היו יודעים שאין פה המון הדבקה.
אז זאת אומרת, כדי שלא לכפות עוד הגבלות, העדיפו להעמיק את מבצע החיסונים לכל הגילאים.
אני אומר שהחל מהממשלה הקודמת,
כדי שהם יוכלו להתגאות ופתחנו שעות הלימודים.
מהממשלה הקודמת, מהרגע שהתחילו ללכת על החיסונים, יש לי ממש טור, שאני זוכר שכתבתי עוד כבר בידיעות, שבו כתבתי האימור של ממשלת נתניהו, שהיא הולכת על החיסון. על החיסון. עכשיו, היא גם עשתה סגר, דרך אגב, את הסגר השלישי, שהוציאו לו שם רק אם הוא לא עבד.
לא, אבל זה היה, א', הוא עבד, והוא הצליח, ובגלל זה החיסון עבד. אלמלא, יכול להיות שאלמלא הסגר הזה, החיסון לא היה
יכול להיות בהחלט. תראה, היו פה שני כוחות שפעלו, גם צמצום של התקהלויות, וגם את החיסון, ויכול להיות שזה בטוח חסך מתים, ויכול להיות שזה תרע מאוד לאפקט. אבל באופן כללי, אני מסכים, אבל באופן כללי, שתי הממשלות האלה, האחרונות, הנוכחית והקודמת, הם החליטו שמבחינתם הולכים על החיסון, אנחנו נהיה הראשונים בעולם, פותרים את הכל בחיסון. מה הסתבר לנו בחודשים האחרונים? שאני חושב שהממשלה הנוכחית לא הפנימה מספיק, ואני אומר בסוגריים, הרבה פחות חשוב מזה, גם נתניהו
אבל לא, נתניהו, רגע, אתה יודע, בוא,
נתניהו אין לו אחריות, עזוב.
בדיוק, כרגע הוא לא קיים, בוא תדבר בדיוק.
נכון, אתה צודק, אבל כל הרעיון הזה, שתרופת הקסם היא כל הזמן, אז החל מהדלטה, זה לא בדיוק המצב. למה? כי כשיש לך וריאנט כל כך הרבה יותר מדבק, אז גם 10% שיגיעו להשפוז למרות שהם חוסנו בחיסון שני, וגם בהמשך אני כבר אומר לכם, בחיסון שלישי.
יכול להיות שהם יגיעו למצב קשה.
לא רואה שיכול שהם יגיעו, הם יגיעו.
ואתה יודע, אני רוצה להפחיד יותר את הציבור, ואני לדעתי...
יהיה 10%, אבל חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. כשאומרים 90% הגנה, למה הכוונה? 90% מול מה? 90% מול הקבוצה שלא התחסנה. וזה אומר שאם יש לך המון 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 הדבקה, יהיה סיכוי יותר גבוה שאנשים יתלו בתוך ה10% האלה. ויהיה יותר מהם שיפלו בתוך הצעה.
וגם ילדים, כי בסטטיסטיקה של מספרים גדולים, גם ילדים ייכנסו בסוף להסתבכויות, ואנחנו רואים את זה. אבל אני אגיד לך עוד...
רגע, שנייה, מבחינת ילדים, אחוז...
רגע, זה לא משנה. אבל ככל שיהיה יותר ילדים, ככל ש... אבל אני רוצה להגיד לכם...
זה מאוד נמוך.
אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא כן לדעתי גם מדאיג את החבר'ה שכנראה ב-FDA. ולא יודע למה לא מדברים על זה. ככל שמדינה מחוסנת, אבל יש בצידה קבוצות לא מחוסנות, הסיכוי לווריאנט אלים יותר, כן. חכם יותר, מסוכן יותר למתחסנים גדול, ויש כאלה שטוענים שמדינת ישראל, אם יתפתח, אני שואל.
זה לא כל כך, אני מפריע לך הרי, אוקיי, כי מצוין. זה מאוד שנוי, מה שאמרת עכשיו,
תפריע.
הוא חוכמה מקובלת, אני לא אומר את זה,
זה
גינוי, כן, או כן. בצורה אירונית, הוא חוכמה מקובלת, אבל אני קורא יותר מאמרים, שטוענים, הטענה כאן היא טענה ללחץ סלקטיבי, זאת אומרת שהחיסון בעצם גורם לזה שהוא בורר לנו את הזנים העמידים יותר, וכשיש גם התפרצות וגם הרבה חיסון, נוצר לחץ סלקטיבי מאוד חזק עבור הזנים שמצליחים לפצח את החיסון. אוקיי, זו התפיסה שהצגת עכשיו. עכשיו, אל מול התפיסה הזאת קראתי לאחרונה, שני מאמרים טובים, אחרי ביקורת עמיתים שאמרו, זה לא המצב. זה ממש לא המצב, מה שקורה זה שדווקא האנשים האלה המחוסנים, הסיכוי שיהיה וריאנט שיצליח לפתח, הוא יותר נמוך בתוך הסיטואציה הזו, ושזה לא צריך להיות שיקול בהקשר הזה. אבל יתרה מזאת, לפעמים גם אין לך ברירה במובן הזה, שאתה מנסה באמת להציל חיים, זאת אומרת, החיסונים האלה באמת מצילי חיים, ואתה נמצא בתוך התפרצות. אני חושב שאנחנו נגררנו פה, ואני מנסה לנתק את עצמי עם כל הדיון החומצתי, שלפעמים מתחולל גם בתקשורת, בטוויטר ובמקומות אחרים, אנחנו נגררנו פה אל מצב שבו אנחנו באמת מאוד מאוד תלויים בחיסונים. ואני חושב שזה...
גם מבחינה הסברתית אני חושבת. אני חושבת שבנט, הסיבה שהוא פתאום אמר, אני מרחיב את החיסונים לילדים בני 12 ומעלה, זה היה רגע לפני 1 בספטמבר. אני חושבת שהיה פה מהלך הסברתי של לנסות להגיד, יש חיסונים, אל תדאגו, בגלל זה אפשר לפתוח ב-1 בספטמבר.
אני לא יודע, אני יודע ש...
למרות שזה בכלל לא היה רלוונטי, כי הילדים בני 12...
אנחנו עכשיו נמצאים בסוג של דילי, בגלל, בסוף, הרי אמרנו על זה בזמן אמת, אמרנו, פתחנו את הלימודים בשביל כמה ימים בודדים, בתוך חודש שלם של חופשות. שזה תהיה, האם היה צריך, לא היה שווה לי, לקחת את הימים האלה ולהתכונן, בדברים הפשוטים, כמו שאמר נדב בשיחה הקודמת שלנו, להצליח לפתוח חלון בכיתה, דבר שאי אפשר לעשות.
אפשר היה לעשות, זה גם החופש הגדול.
נכון, ואמרו ולהתכונן, אבל בחרו ללכת על חברה שעושה בדיקות סרולוגיות, וזה התמוטט. אבל אני בכל זאת, תראו, די קורונה, אני חייב לשאול את נדב, כי זה, בעיניי, זה אחד הרגעים המשמעותיים בפוליטיקה בינלאומית. אנחנו הזכרתי קודם את השלה המאה ה-19 ואת שלל הבריתות. איך אתה רואה את איך אתה מנתח את סיפור צרפת, אוסטרליה, ארצות הברית והברית, צרפת, הודו? זאת אומרת, יש לנו ככה, אנגליה, הציר האנגלו-סקסי, הציר הצרפתי-הודי, הציר הסיני-סיני, הציר, כאילו, תענוג.
אני תכף אזכר בשם של הפרופסור הזה מ-MIT, ששמעתי אותו מדבר לפני כמה שנים, באיזה התכנסות נחמדה.
אה, נו, זה אני יודעת.
טירה אנגלית, תכף אני אזכר.
שאמר,
אם זה נראה כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, כנראה שזה עולם רב כותבי. ובעצם הסכסוך הזה הוא סכסוך שמדגים כמה דברים. דבר ראשון, הוא מדגים את שיגעון הגדלות הצרפתי, שעליו אפשר לדבר בהרחבה.
אין, כי זה מאוד מבאס לאבד 40 מיליארד דולר בעסקה, תסכים איתי.
זה מבאס לאבד 40 מיליארד דולר, אבל הם עוד לא הבינו בכלל באיזה עולם הם חיים. החל פחות או יותר מכניסתו של דגול לפריז במצעד הניצחון המפונפן והמיותר אחרי שחרורה של צרפת בידי כמובן האמריקנים והבריטים.
אם כי אני חייב, אולי היה גם דיוויזיית, אני אגן על כבודם של הצרפתים, היה הם גם, גם הם השתתפו בלחימה, נכון? את מרב הכוח,
כן, השתתפו, בסדר. טוב, בואו לא נתחיל, בסדר, אתה יודע, אתם דותה אנגלופיליות, השתתפו בלחימה, הם השתתפו בלחימה משני הצדדים,
אראל. נכון.
הם היו, אין בעיה, גם אם הרייך השלישי היה מנצח, הם היו יכולים, אבל לא משנה. אני לא רוצה...
השיחה הופכת להיות יותר מעניינת מרגע לרגע. לא, אז רגע, אז בוא נקבע לנו, תראה, כיוון שיש לי עוד מלא דברים, וכיוון שהאירוע הזה רק מתגלה, אז תן סיכום ונחליט שאנחנו אחרי החגים.
הסיכום הוא כזה, אין ספק שזה בקיע בתוך החזית האמריקנית, במובן הזה שהאמריקנים לא לוקחים שבועים כשמדובר במשהו שקשור לתעשיות הצבאיות שלהם, ולהשגה של עבודה. הם לא לוקחים שבועים, זה היה נכון בתקופת טראמפ, זה המשך מתקופת טראמפ. כאן אתה ממש יכול לראות את המרחבים של טראמפ שנשארו בתוך המדיניות האמריקנית, לא אכפת להם בכלל, הם ייקחו את העבודה הזאת, והם לא רוצים את הצרפתים שם, ובצדק דרך אגב, כשאתה רואה, אם אתה אוסטרלי, את ההתעצמות הדרמטית של הסינים באזורים הפסיפיים, אז אתה רוצה לסמוך על בעלות ברית,
כן, שהם
בעלות
ברית.
אוקיי, זה אומר שהם יפרו את האיזון הביטחוני במזרח התיכון, והם קראו עוד נשק לסעודים.
אני אגיד לכם משהו אחד, אני חושב שהסינים מבינים דבר אחד, הונג קונג עברה בשקט, טייוואן עכשיו מאוימת, המשחק פה בעולם, אני באמת אומר, אני אומר את זה, כי אנחנו חיינו בעולם רגוע, אני חושב שהלקחים, שוב, עברו 80 וקצת שנה, כולם שוכחים, אבל זה, אין לנו זמן, אנחנו חייבים למהר לעוד מרואיינים. נדב יעד, שיהיה לך שנה טובה, תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה.
ידיעות אחרונות ערוץ 13. אני רוצה להגיד מי שכתב לי את זה, ואני אקריא את זה, די הראל, אני אוהב ומעריך אותך, אבל אפשר לברך באהבה את שרית חדד, בתור ימני, ציוני גאה, שתומך בליכוד, ובראשו אני חושב שגאה גאווה ואושר בשבילה, וכל נושא הגאווה והלהט"ב כבר מזמן לא שייך לשמאל, והגיע הזמן לחבק ולאהוב. אז קודם כל, אני לא אמרתי לא לחבק ולאהוב.
נכון.
אמרתי, אני גם שמח בשמחתה עם מי שלא הבין. אני לא מגנה חס וחלילה, חס ושלום.
אבל משום מה היה שם אמרתי, כאילו אבל כזה.
לא, לא היה אבל.
מישהו שמע אותו.
מי ששמע את האבל, אמרתי שאני בעיניי, זה לא לפתוח, כאילו, ביקרתי אותך, כן, ליברמן, על הבחירה שלך לפתוח תוכנית ביום ראשון בשרית
חדש. זה קרה עכשיו, אני עם החדשות.
אבל זה בקטנה.
אנחנו יכולים להמשיך לטחון את FDA מיום שישי.
מה לעשות?
שרית חדד זה ניו, זה עכשיו, זה פושים.
טוב. לא, אז אני רציתי להגיד שאני, כאילו, שלא ייראה, כאילו, שחס וחלילה, שמח בשמחתה, כולו, לולו,
אני יכולה להעיד שבקפיטריה, כשדיברנו מקודם בפינת קפה, למה אני קוראת לזה קפיטריה, בפינת קפה, הוא שמח, הוא שמח. אמרתי לו, שרית חדד יצא מהארון,
פומפונים, אמרתי, איזה יום.
הוא התלהב.
התלהבתי. עכשיו אני רוצים לומר, שלום לחבר הכנסת מיקי זוהר, ליכוד, הממלכתי החדש.
שלום, שלום, אראל, אני מקווה שאתה חלילה לא מזלזל.
חס וחלילה, אני בא, אני בסך כל מעלה, בסוף השבוע האחרון, התראיינת למעריב, נתת רעיון, האמת, מעניין מאוד, הודעת בטעויות של הליכוד, של ראש הממשלה, שלכם, של התבטאויות וכו'. אבל הייתה ביקורת, הם באו ואמרו, חלק מהאנשים באים ואומרים, מיקי, אני, הנה, לא נותן לכם לשאול, היא רצתה לדחוף אותך, היא רוצה לדחוף אותך משמאל. באים ואומרים, תשמע, זה לא עוזר לשחק איתם מגון. אתה רואה את אולפן שישי ביום שישי האחרון, משווים, אתה יודע, תפוחים לסטייק. מה אומרים, כאילו, מה שהיה בינואר, שלא היו חיסונים, דומה למה שעכשיו עם האלף מתים, עם החיסונים. אתה רואה שכאילו, אולי הסיבה שחלק מהאנשים, התומכים שלך, המצביעים, אנשים תוקפים ככה, זה בגלל שלא שומעים אותם, בגלל שהמשחק הוא לא פייר.
באים ואומרים לך, אל תתנצל.
בדיוק, מה אתה מתנצל?
אז בואו אני אגיד לכם משהו, קודם כל, אין כאן עניין של התנצלות או לא התנצלות. בסוף, יש מטרה. מטרה היא שנחזור להנהגת המדינה, ובעזרת השם בהקדם האפשרי. וכדי לחזור להנהגת המדינה, אנחנו צריכים גוש של 61 מנדטים. גוש של 61 מנדטים ניתן להשיג, אם וכאשר נוכל לדבר לציבור רחב יותר. ולא לאטום ציבור מסוים, שהוא ציבור ימני, עם עמדות ימניות, שמאמין בדרך הליכוד, שמאמין בנתניהו כראש ממשלה, אבל נאטם בגלל גישה מסוימת שפעם אנחנו נוקטים בה, שלא מצליחה להגיע אל הציבור הזה.
מה הגישה הזאת?
אני למדתי מהניסיון הפוליטי שיש לי, שתך הכל בשש שנים, ובאמת הייתי חי מאוד את הרשתות החברתיות, אני עדיין חי אותן, ואת השטח, גם הליכודי וגם הלא ליכודי, ויש לי מסקנה אחת. בעמדות ובדעות ובדרך אנחנו הכי טובים, ולנסות לשכנע אחרים בדרך שלנו, אנחנו הכי פחות טובים. וכדי לשנות את זה, צריך לשנות גם את השיח.
מה האמירה שלך, מיקי, שאתה הכי מצטער עליה?
ולא ויתרתי על דברים.
אתה כאילו לא שומע את השאלות שלי, המיקרופון שלי לא פתוח, מה קורה? לא, אבל יש פה מונולוג, מה?
יש בעיה קצת בסאונד, זה צערי אולי צריך להגיע.
אז הנה, אז אני כאן אשאל שאלה.
שנייה, אבל כן, אבל אני...
אבל הוא חוזר על מה שהיה ברעיון, שמעתי, אני שואלת שאלות. אבל
כן, אכן, כמו שאני הייתי, ואני אהיה מנומס לכל אחד, בן אדם מדבר, תני לו לסיים את ה... באמת אני אומר את זה, מה שקרה, באהבה. תני לו לסיים...
What is love?
לא, תני לו לסיים את המשפט
שלו, בבקשה תסיים, ואז אני רוצה לשאול שאלה.
בן אדם סיים תשובה?
כן, אני סיימתי, יכולה לי כל שאלה,
תודה רבה.
אמרתי, יש בעיה אצלכם אולי טיפה בסאונד.
נכון.
ואני לא שומע.
אתה מדבר על זה שצריך לשנות את השיח, שאתם צריכים לשנות את השיח, אז אני שואלת, מה האמירה שלך שאתה הכי מצטער עליה?
אוי, זה קצרה עירייה, כל כך הרבה. תראי.
זרוק אחת.
אני אגיד לך משהו, על שום עמדה שלי, אני לא מתחרה. זאת אומרת, אני עדיין עומד מאחורי כל דבריי. אני חושב שצריך לעשות שינוי עמוק במערכת המשפט ובפרקליטות. אני חושב שצריך לעשות שינוי משמעותי בהרכב בית המשפט העליון ובאקטיביזם המוקדם שלו, כולל ריסון בית המשפט העליון. אני חושב שצריך לעשות יותר בנושאים ביטחוניים נגד החמאס ונגד איראן ונגד כל מי שרק אתם רוצים, ואני חושב שאנחנו צריכים...
אמירה שלך שאתה מצטער עליה, זו הייתה השאלה.
רגע,
אל אומר לי לא להתערב, לא להפריע, אבל יש פה קונספט של שאלה, תשובה.
אם לא תתני לי להשלים, זה יהיה נורא קשה. אגב, מאחר ואני רגיל לרעיונות בלתי מתפשרים אצל כל המרעיינים הכי הכי נגד הליכוד ונגד נתניהו, אז האמיני לי שאני יודע להתמודד גם איתך.
תראה איך הוא הופך לי, תראה איך הוא הופך לי את השאלה.
אבל הוא לא לענות, את שאלת
שאלה. אבל הוא לא עונה, הוא במונולוגים.
אז מה, למה אם שאלה פה זה אבא גלון, אני מסוגל לעמוד ככה, יש לי תחורים מכעס, אבל אני מקשיב עד הסוף.
אני שואלת שאלה, מבקש שיעזור לי לשאלה.
אם הוא לא יענה, הוא יגיע.
אני רוצה רק להשלים ולומר שלא ויתרתי על אף אחת מן העמדות שלי, ואני חושב שאת כל מה שאמרתי, צריך ליישם ולטפל. אבל כדי לשכנע את הצד השני, אנחנו צריכים להימנע מאמירות פוגעניות באופן אישי כנגד פרסונות מסוימות. זה אומר שהפגיעה האישית ביריב פוליטי בעיניי אוטמת את המצביעים שלו לאפשרות לתחון בכלל מעבר לתמיכה בנו, okay. בליכוד.
אז אני מבקש שתהיה אומר... ספציפי. מה, איזו אמירה? שבי, נגד איזה יריב? מה, גנץ לא אפוי? מה? להגיד לעידית סילמן, תעני כמו ילדה טובה?
לא, זה שטויות.
אבל אני שואלת, אני מנסה להיכנס לספציפי.
דברים הרבה יותר חמורים בכנסת.
ציטטת דברים, בסדר, יש עוד דברים שנאמרו. אני עכשיו בטח לא אשב ועשה איתך מה שנקרא... חשבון נפש.
מה, אתה כומר המוודא שלו?
זה לא המקום.
אוקיי, אתם יודעים מה, אז אני אגיד דבר אחד, ואז אני יוצאת מהרעיון הזה שנייה.
מה, בתוך הרעיון, לא, אז אני אגיד דבר אחד.
ראל התחיל בזה שלא היית צריך להתנצל. עכשיו, אני מודה שאני ראיתי את הפוש של הרעיון שלך, שהכותרת שלו הייתה, עשינו את כל הטעויות האפשריות, בגלל זה אנחנו באופוזיציה. התעניינתי, פתחתי, ניסיתי לראות מהן הטעויות שאתה הולך עכשיו לציין, שבגללן אתם באופוזיציה. ואז כשהגיעו לשלב שאני חשבתי שאמור להיות בו איזשהו חשבון נפש, זה היה משהו אמורפי כזה, שבכלל לא הבנתי איפה החשבון נפש פה, במה אתה מודה, על מה אתה מתחרט.
אתה רואה למה אסור להתנצל, כי הנה, זה בדיוק העניין.
לא, אני חושב שזה התנצלות פייק.
אתה ביקיזור.
זה התנצלות פייק, והרעיון הזה מוכיח אותה.
רגע, אני אגיד לו, אנחנו עם חן ליברמן מערוץ 13, איתי באולפן. אני אגיד לך משהו, אתה הרי, אתה עם שני תארים, כולל תואר שני, תראה מה עשו לך, כאילו, באיזה בוז ודיברו כלפיך. עכשיו אתה בא לאנשים האלה, לצורך העניין
אני האנשים האלה.
כן, חן ליברמן, ואתה אומר, תשמעו, מה אתה מתנצל?
תגיד לי, מה שאלתי? שאלתי איזה אמירות ספציפיות הוא מתחרט עליהן.
אבל הוא מתחרה, מה את רוצה שהוא יחצור?
אני לא, אני אגיד לכם משהו, יש כאלה שלא מצליח לשכנע אותם, וזה ברור לי, ואני אפילו לא, עדיין אני אופתע אם נצליח. אבל יש קהל באמת גדול, אני מדבר על 10-15 מנדטים של אנשי ימין שמאמינים בדרך הליכוד ומוכנים להצביע לליכוד אם רק נשנה את הגישה, לא נשנה עמדות, לא נשנה ברור. דרך, לא נשנה את מה שאנחנו מאמינים בו, אם רק נשנה את הגישה, רק על זה אני מדבר. אם מישהו חושב מדבריי שצריך לשנות משהו בדרך שלנו ובמה שאנחנו מאמינים בו, טועה טעות חמורה ופירש את דבריי הפוך לחלוטין ממה שאמרתי אותם.
אני לא חושבת שמישהו פירש את זה ככה, אני גם מסכימה עם ההבחנה שלך, שאולי הבעיה היא באמת סגנון, בגלל זה אני שואלת.
כל מיני תגובות נגדי, שאני רוצה להיות עכשיו שמאלן, ושאני רוצה עכשיו, שאני חייל של מנדלבליט.
למה זה קורה? למה אתה חושב? אבל בוא נהיה...
אני חושב שהאנשים האלה פשוט לא מבינים עניין.
אפרופו מנדלבליט, האיומים על מנדלבליט עם ההקלטות.
איזה איומים?
אני לא אומר שזה איומים פלילים, זה היה איומים, יש עוד הקלטות.
הוא דיבר, הוא דיבר, כולם דיברו, אפי נווה אמר את זה.
אני רק שואלת אם על זה הוא מתחרט. כשאפי נווה יעלה לשידור, אני אשאל גם את אפי. אני שואלת אם למשל את ההקלטות של מנדלבליט שאיימת לפרסם, האם על זה אתה מתחרט?
אותם הדברים, אנשים שכותבים לי את הדברים הללו, חיים בבועת טוויטר, ובטוחים שהטוויטר מנצח בחירות. ואני אומר לכם שלא מניסיון. הטוויטר יש בו דעות, אגב, מאוד קיצוניות לכאן ולכאן, כמעט אין דעות מרכז וציבור שקם בבוקר ב-8 לעבודה וחוזר ב-4 לקח את הילדים מהגן, הוא כמעט לא נמצא בטוויטר, ובסוף זה לא יכול לשקף את ההצבעה של הציבור בקלפי. מה שמשקף הצבעה של ציבור בקלפי זה המציאות, זה השטח. והמציאות והשטח רוצים את הליכוד בהנהגת המדינה, רק בדרך מכובדת יותר.
Okay.
זה הכל. זה מה שאני אומר, זו העמדה שלי, לא מתחרט עליה, ואני אגב, גם מתכוון להמשיך להיאבק עליה.
שנייה, רק שאלה בסוף, הנה, אני אתחבר. תראי, אני אבוא, אני אקוף אותך משמאל. הלקוח כסף כזה, על זה אתה מתחרט? שתפסו אותך?
אוקיי. Okay. קודם כל, האמירה הוצאה מהקשרה.
זה ברור.
ברור שאני מתחרט, כי לא הייתי צריך לומר את הדברים כפי שפרשו אותם. אני אומר עוד מעט, יש עוד הרבה אמירות.
זאת דווקא הייתה אמירה נחמדה ומעניינת, אפילו פילוסופית, דווקא הזאת.
אגב, אני מסכים, אני אגיד לך מה.
על ההקלטות של מנדלבליט?
ההקלטות של מנדלבליט הוא עוד היה עדין מדי.
אתה עונה במקומו, אוקיי.
מה אני אעשות? אני משתגע מההקלטות של מנדלבליט.
אני עומד, אני עומד מאחורי כל מילה שאמרתי ברעיון ההוא ל-103 בעניינו של מנדלבליט, אבל הייתי משנה את הסגנון ואת הדרך לומר את הדברים.
סבבה.
אבל כל מה שאמרתי ברעיון הזה אני עומד מאחוריו, ואגב, כמו שאתם יודעים, נחקרתי עליו במשטרה.
שזה בכלל שערוריה.
וגם כמובן שנסגר התיק, כי היה ברור שלא איימתי עליו. כן. אבל דבר אחד אני רק רוצה לומר, מי שלא מכיר אותי, יכול לטעות שאפשר להרתיע אותי. אבל מי שמכיר אותי יודע, שאני לא חושש. חוץ מהקדוש ברוך הוא ועוד קצת מאשתי. ולכן אני מציע לכולם, באמת, לפתוח בדרך ובנאמנות שלי, כי היא כבר הוכחה בעבר, והיא גם תוכח מן הסתם בעתיד, ואולי טיפה להקשיב למה שאני מציע, כי אולי זה מה שבעזרת השם,
תחזיר
אותנו להנהגת המדינה.
אוקיי, מיקי זוהר הממלכתי, תודה רבה לך ידידי, שיהיה לך חג שמח. ועכשיו נדבר עם האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המתכלי, גם הוא ידידי, בעקבות טור שהוא כתב במגזין ליברל דווקא, צבא הגנה מפרוטקשן. הוא אומר, מדינת ישראל בחרה, בעצם אנחנו חיים בתור, אגב זה מתחבר למאמר שכתב אתמול, קלמן לי, פרסם בשבת, קלמן ליבסקין במעריב, ישראל מכורה לשקט, ולכן היא מכורה לתשלום פרוטקשן. שלום האלוף גרשון.
כן, שלום, נוקלו טוב.
אז זה היה כאילו ניסיון, אבל בוא תתן את הטענה ואת הנימוק שלה, אנחנו מאזינים ברוב קשב.
קודם כל, צריך להתבונן בתופעה עם הרציונל שעומד מאחוריה. אני לחלוטין לא מקבל את דברי מפכ"ל המשטרה, שאמר גם בכנסת וגם במקומות אחרים, שהפרעות שהיו לנו במאי, הם תוצאה של אי שוויון. אם יש פה אי שוויון, הוא קודם כל, במציאות של ימינו, אי שוויון של כיפוח היהודים. אבל אני נמשיך מכאן הלאה. זאת אומרת, השאלה היא מה הרציונל של פרוטקשן, של שריפות, גנבות, גנבות חקלאיות וכך הלאה. יש פה רציונל ברור של מערכת, שגם אם היא לא המשיגה את זה, לא תמצא את זה בכספת. לא כתבו את זה. אבל אני יוצר את הקונסטרוקציה של היריב שלי. הם דוחפים את היהודים חזרה למגדלי רצועת החוף. היהודים נוטשים את האדמה, כי זה לא רווחי. ענף בקר של קיבוץ לא יכול לסיים שנה בגרעון, יסגרו את הענף, ואז האחרים, הלא יהודים, תופסים את המרחב. במגמה הכוללת, יש פה עוד משהו, היהודי שמשלם פרוטקשן, הוא מושפל והוא חוזר למצבו בתור דימי, זאת אומרת בן חסות. זאת אומרת, ליהודי אין כבוד, ומי שאין לו כבוד, אין לו
כבוד. גם ערבים, אגב, משלמים פרוטקשן.
לא כמו יהודים.
ואזרחים ערבים סובלים מפרוטקשן לא פחות, אם לא יותר.
גם ערבים סובלים מפרוטקשן, זה נכון.
אבל אתה לא מציג אותם כקורבנות לאומיים של...
אבל אנחנו מדברים על עמדתו, אחר כך יכולים לדבר על עמדתך.
קודם כל זה נכון, ואני אישית ניסיתי לעזור לכמה חברים ערבים שנפחתו על ידי כנופיות פשע גדולות, והמשטרה לא עזרה להם בדיוק כמו שהיא לא עוזרת ליהודים, אבל המגמה בכללותה היא נגד יהודים. את הדבר הזה צריך להבין.
רגע, למה? על סמך מה את קובע שהמגמה היא נגד יהודים? היא נגד חקלאים, שזה בעיקר יהודים. אבל לא.
אז למה הם לא פוגעים בחקלאים ערבים?
הם נגד בעלי עסקים, בתי קפה ערבים, כל סדרות...
למה כמעט כל מי שמתעסק...
בחיפה, כל בית קפה ערבי שאתה נכנס אליו, זה מקום שצריך לשלם עליו פרוטקשן.
יכול להיות, אבל נשאלת
שאלה. ואנחנו לא מדברים על זה, כי הציבור הערבי והפשיעה שם פחות מעניינת אותנו.
לא. זה נכון שגם ערבים הם קורבנות. אבל הם הבי פרודקט של התופעה הכוללת שמחרסמת בריבונות המדינה היהודית.
אז זו הסיבה שאני שואלת, למה אתה רואה בהם בי פרודקט? למה אתה לא רואה בזה אולי בעיה, שהיא קודם כל בעיה של הציבור הערבי?
למה את מסיטה את הדיון? לא, אני שואל אותך שאלה, למה הדיון הוא עכשיו, הוא שאלה גדולה, ושאלה אמיתית, האם מדינת ישראל התמכרה, האם מדינת ישראל מוכנה בכלל להיות מדינת הלאום היהודי, הריבון הגאה במדינתו? אני לא מתעסק עכשיו בערבים האומללים בגלל כנופיות הפשע.
הסיבה שאני מסיטה את הדיון, כי אני חושב שאתם מתעסקים בזה כבעיה, והופכים את היהודים לקורבנות פה, כשהבעיה לדעתי היא בעיה של פשיעה במגזר הערבי.
היהודים הם קורבנות פה. כי יהודים מפחדים. ערבים תמיד, מאשר ערבים יהודים. יהודי, ביפו מפחד מערבים.
תקשיבו טוב, צריך להיות בן הארץ הזאת, ולא להיות יהודי אירופי. לבן אדם לבד, בלי חמולה, קשה מאוד להתמודד. לערבי יש חמולה. ויש משפחה גדולה, אז הוא מרגיש בסדר. אם הוא משפחה קטנה, הוא במעמד הרבה יותר בעייתי. ליהודים הייתה פעם חמולה, הקיבוץ היה סוג של חמולה. ועד היום הקיבוצים פחות סובלים מהמושבים, כי המושבניק הוא בודד. תבינו, עכשיו המדינה לא באה להגן על היהודי. יצחק שדה בשנת 36-39 הקים את פלוגות השדה כדי להגן על היהודים. אין מי שמגן על היהודים, לא רואים פה בעיה של יהודים. ואני אקח לכם דוגמה הכי פשוטה מה אני הייתי עושה. אם יש קבלן שסולל בכביש 6, וגובים ממנו פרוטקשן, והמשטרה באה לעזור לו, הפעילות של המשטרה היא לא רלוונטית, גם אם עוצרים את אלה שבאו לגנוב ממנו פרוטקשן, שמים אותם בכלא, יש להם חמולה, החמולה שורפת לו את הטרקטורים, ואז הוא משלם. מה אני הייתי עושה?
או שאולי עם סייני שבק.
בונה שם מעל צבאי, אומר לו, אתה מוגן, בלילה הטרקטורים שלו עומדים בתוך מעל צבאי, מי שיתקוף אותם, פוגע בסמלי הלאום של מדינת ישראל.
ידידי, גרשון, תספר את זה למפקד צהלים.
תשמע, אני חושבת שבאמת הבעיה, אני מסכימה עם זה שיש פה בעיה שצריך לטפל בה, אני לא מסכימה עם ההבחנה שזו בעיה שמופנית קודם כל כלפי הציבור היהודי, ואני חושבת שכל עוד אנחנו נתמקד בזה ונראה את זה בפריזמה הזאת, אז אנחנו לא נבין את הבעיה הגדולה. אני חושבת
שאני
ככתבת אומרת לך, שכמות הפעמים,
4,000 שנה,
אתה אומר שליהודי אין חמולה ולערבי יש חמולה. רוצים לדבר על מוחמד זייט, תושב ג'יסר א-זרקא, שהלך והעיד במשפט נגד בחור שירה במישהו ואז הלך להחליף בגדים בבית שלו, מפה לשם, אחרי איומים, אחרי שעזב את הכפר, רצחו.
אבל את לוקחת את האנקדוטה,
רצחו,
הרי
זה
רוב,
לא
אנקדוטה, זה כן אנקדוטה.
זה הסיבור, טוב, זה הסיבור של האזרח הערבי, שהמדינה והמשטרה לא מגינה עליה.
לא, אבל מה שאת עושה...
וגם לא התקשורת.
טוב, זה העניין, אתה מבין? זה התקשורת. היא התקשורת שבאה ואומרת, כן, היא התקשורת שבאה, התקשורת שהלכה להרים משדר מיוחד בפורדיס, אני זוכר, על קשקוש, על קשקוש שעשו שם, שתג מחיר, וזה המדינה שבה אין היום כמעט מי ש... אין כמעט יהודים שמחזיקים כלי חפירה, בגרים גדולים. את יודעת למה? כי בשנות ה-90 הם הבינו, אם אתה... אין, חברות ביטוח לא מוכנות לעשות, כי גונבים להם את זה.
אני רק אומרת שערבים ויהודים סובלים מסיפור הפרוטקשן וממשפחות הפשע.
לא, כי יהודים אפשר לאכוף עליהם את החוק, ועל ערבים חיים באוטונומיה במדינת ישראל, וזו האמת. המדינה לא באמת אוכפת החוק, כי המדינה מפחדת לאכוף את החוק.
פה הבעיה.
היא לא אוכפת חוקים, היא לא אוכפת מס הכנסה.
ואזרחים ערבים יגידו לך שזאת הבעיה.
המדינה יכולה לאכוף את החוק על יהודים, כדי לאכוף את החוק, כדי לבוא לעבור עכשיו בכפר ערבי, להוציא משם נשק שמוחזק לא חוקי,
כן.
צריך כוח עצום לאורך זמן בהתמדה.
הלוואי, אבל בלי שהם יתבחינו אחרי זה לעשות את זה.
אין לה את הכוח ולכן הם לא נוגעים בזה. אין דיון על זה, כולם מסכימים, שבמדינה ריבונית המונופול על נשק הוא בידי המדינה. אם המדינה רואה שיש נשק לא חוקי, בכמות בלתי נתפסת, בעיקר בידיים של המגזר הערבי, כדי לטפל בזה,
של משפחות הפשע של... במגזר הערבי.
לא, של אנשים לא רגילים, נורמטיביים. עומר בר-לב אמר לא את זה.
איימן עודה הראשון שבא ואומר, תיכנסו ותיקחו את הנשק.
ואז שעושים את זה, הם עושים הפגנות.
עושים את זה? איזה עושים את זה? לא עושים את זה.
את רוצה שאני אראה לך? די, אל תהיו כאלה דם. באמת, אי אפשר להעבד את המציאות. נכנסו כמה פעמים, ואז יש שם מתחילות הפגנות בצומת אום אל-פחם. מה אתם נכנסים? מה אתה רוצה שיבוא מישהו מכשיר מגנט דמיוני ויאסוף את הנשק?
אזור
עומר. הייתי שם בסוף שבוע, שמעתי את היריות, אתה צודק.
כן, טוב, גרשון, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אולי בלי חן שתעצבן. לא סתם, שורה תחתונה, כי אני חייב לעבור לאוסף תמיר.
זאת פעולה לגיטימית, צריך לגייס כוח של 100,000 איש, זאת מערכה של 5 שנים, וצריך לעשות אותה בלי רחמים.
כוח משטרתי או כוח צבאי? כי אני חושב שזה צריך להיות כוח משטרתי.
לא, שניהם, הריבון... יכול להפעיל צבא על אזרחים
במצב חירום.
ואז אתם מנציחים את הבעיה, מנציחים את זה שהם נתפסים כאויבים ולא רואים במדינה ריבון.
מי שיורד נשק על חייל או על שוטר, הוא אויב. הוא לא אפילו עליין, הוא פיקט על גוש קטיף. ותראי את זה, את יודעת, אני חושבת שהוא לא, הוא עשה את זה דימה מהלב, והוא עשה את זה. די כבר! הם מתנהגים בצורה ברברית. את הולכת ביפו, את מפחדת לפתוח את הפה.
אתה צודק, מפחדת ביפו, ופחדתי.
אלימות, אלימות.
אבל אני אומרת שכמו שאני מפחדת ביפו, יש גם ערבים שמפחדים ביפו.
אין, לא כמונו. טוב, יאללה, גרשון, תודה, חג שמח.
חג שמח.
חג שמח, ועכשיו...
אחותי גרה ביפו, יש לה חברים ערבים, הם מפחדים בדיוק כמוה.
אוקיי, בסדר. אז הם מפחדים ואני מפחד יותר. שלום לעורך דין יוסף תמיר.
שלום, שלום.
עורך דין שמואל תמיר, זכרונו לברכה, ואנחנו מדברים איתך, כי ממש עכשיו יוצא הוצאה מחודשת של הספר כחש, שכתב בן אכט, על פרשת קסנר. אבל עוד לפני, כי אני רוצה שתגיב לדברים האלו, לפני כ4 שנים, אני ראיינתי את הגברת סוזי מיכאלי, ביתו של ישראל קסנר, ואימא של מרב מיכאלי, ושאלתי אותה את השאלה הבאה, תקשיב ברעיון, מה אני שואל אותה? מי את חושבת הרג אותו? מי רצח אותו? מי עשה את זה?
מי עשה את זה?
לא, אנחנו יודעים מי עשה את זה, מי שאלה?
אני עושה בוריון ועמוס מנור.
מי? עוד פעם תגידי את זה, מי עשה את זה? מי עשו את זה?
זה היה הסכם בין בוריון ועמוס מנור.
עכשיו צריך להגיד, עמוס מנור, רגע, רגע, עמוס מנור, עמוס מנור, מי שמדבר שם, עמוס מנור היה ראש השבק, בן גוריון היה ראש הממשלה, קסנר היה האיש שטבע דיבה את מלכיאל גרינוולד, עורך דין שמואל תמיר, אביו של יוסף תמיר, הגן על מלכיאל גרינוולד, השופט בנימין הלוי אמר שקסנר מכר את נשמתו לשטן. עכשיו יש לך 3.5 דקות שלך, ידידי היקר יוסף תמיר.
תראה, זה אתגר לא קטן, אבל ב3.5 דקות. אני אגיד מילה אחת, הנקודה היחידה שאני יכול להסכים איתה עם סוזי קסנר בסיפור הזה, זה שאכן מי שרצה להשתיק את קסנר היה בן גוריון ועושה דברו, כי לקסנר היה הרבה מאוד מה לגלות בעניין הזה, ומי שהיה לו אינטרס לסחור את פיו, זה לא איזה מחתרת ימנית קיקיונית, כפי שנהגו לטעון, זה לא אותו רוצח פורמלי שמצאו אותו, אלא מי שעמדנו אחרי זה, ומי שעמדנו אחרי זה, זה מי שהסיר את השמירה על קסנר 24 שעות לפני הרצחו, וזה הסיפור, אני חושב שבנקודה הזאת היא צודקת, מה לעשות? אמנם אין הכחות חד משמעיות וברורות.
אולי יש, הרי אנחנו מבקשים להוציא חומרים, לא אנחנו, אבל אנשים מבקשים להוציא חומרים שהשבק מסרב להוציא, משנות ה-50 של המדינה. מה קרה שם? האם הוא נעקב? מי יעקב אחריו? מי זה אותם אנשים שהיו באותה מחתרת? יש תחושה שפה, הרי אתה יודע, זה על זה הספר כחש, ולכן אתם תרוצו לקנות אותו. אתם תרוצו לקנות את כחש של בנך, כדי להבין כמה שקרים אנחנו מסתירים.
כמות השקרים היא אינסופית, ולצערי אני חושב שהחלק מאוד משמעותי עדיין לא התגלה, והחלק הוא לדעתי, תשמע, יש פה עסקה, אני אומר אותה, מסוימת תיאורית קונספירציה, אבל בסופו של דבר, קסנר נתן עדות לטובת 4 פושעי מלחמה נאצים בכירים. אין חולק בעניין הזה, וזה התגלה אחרי המשפט הרוב. במהלך המשפט התגלה רק תצהיר אחד לטובת קורט בכר. אבל בסופו של דבר, יש פרשה כזאת, קסנר רץ בשנת 48, לא בזמן המלחמה, נותן עדויות לטובת הבא פושעי מלחמה נאצים. סמוך מאוד למועד הזה, אדון קורט בכר, ראש המחלקה הכלכלית של האס-אס, שלטובתו קסנר נתן תצהיר, אומר בנירנברג, אני מסרתי לפני סוף המלחמה חפצים בשווי 2 מיליון פרנקים שוויצרים לקולגה של קסנר, שעשה בהם שימוש למטרות הומניטריות כפי שסוכם עם קסנר. אני מבקש שהכסף הזה יעבור למנהל המשרד ארץ ישראלי בז'נבה. מה זה אומר? כסף עובר מצד אחד לסוכנות היהודית, ומצד שני נותנים תצהירים לטובת הבא פושעי מלחמה נאצים. והכל אומר קסנר במשפט נעשה בסמכות וברשות של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. זה נראה הרבה יותר רע מאשר כל עניין השילומים שעליו התארמו בשנות ה-50. זה אומר שיש פה קשר רע מאוד, ואני אומר בלשון המעטה, בין הסוכנות היהודית לבין פושעי מלחמה נאצים, כשהחלופה היותר מקלה היא שקסנר פשוט מטעמי אליבי לטובת אותם נאצים, כל אחד דאג לשני, ולכן הוא רץ בסוף המלחמה להעיד לטובתם, כאילו הם באמת עזרו לו במסע ההצלה של יהודים מסוימים בהונגריה בסוף המלחמה. בכל אחת מהפרשנויות האלה, או שקסנר יוצא מאוד מאוד רע, או שהסוכנות היהודית יוצאת מאוד רע.
אני חושב שאפשר בדיוק שני, ואני אגיד משהו בשבחו של אביך, האיש היה צריך להוביל פה גם בפוליטיקה הישראלית, איש אמיץ. רק עכשיו אני קורא על איך הוא בערב כניסת רומל הסתובב במזרח, בעיר העתיקה, כדי לחפש את המקומות להיאבק, להקים את המצדה של האצל. אני מציע, מבקש, מתחנן, תקנו את הספר כחש, הוא ספר מעולה, תתחילו לגלות את האמת, השקרים שמכרו לנו בבתי הספר. ושמואל תמיר הוא איש שצריך לבנות אנדרטאות לכבודו. יוסף תמיר, תודה רבה לך, חג שמח.
תודה רבה לך, חג שמח.
אני אוהב שאתה מדבר היסטוריה.
חן ליברמן, תודה רבה, מיאלי בנימין ומיאלה ויטן, בני אלפרין, דוד זבולוני, יפריג לייכמן, רון שיין, להתראות.